אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, אנחנו נמצאים במאמר מהותה של חוכמת הקבלה בעמוד 18 בכותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבחרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן.
כבר דיברנו על זה הרבה פעמים ששפה היא שפה מאוד מיוחדת בחוכמת הקבלה, כי בדרך כלל שאנחנו קוראים ספרים, ספרי קבלה, או שאנחנו רואים שם איזה מילים שבכלל לא נמצאים בעולם שלנו ככה בשימוש, ספירות, פרצופים, עולמות, מסכים, אורות, אבל זה שפת הקבלה אחת, ושפת הקבלה השנייה שמשתמשים בחכמי הקבלה זה שפת הענפים. שמשתמשים בשמות מהעולם הזה כדי להצביע על הפעולות, כוחות של העולם העליון. ואז יוצא שאנשים שלא מבינים, או יותר נכון אפילו, שלא נמצאים בשתי העולמות, עולם התחתון שממנו לוקחים השמות, ועולם העליון ששם זה אותם השורשים של השמות האלו, אז אנשים לא מבינים שמדובר על עולם העליון, אלא חושבים שחוכמת הקבלה מדברת על עולמנו זה. לכן כדאי לנו מאוד מאוד להתעמק בזה ולא להתבלבל. שכל הספרים הקדושים, קדושים נקרא שהם נכתבו בהשפעה, באמונה למעלה מהדעת, בקשר עם הבורא, הם כולם נכתבו בשפת הענפים, ולכן לא מדברים על עולם שלנו במאומה, בשום דבר, ולפרש אותם כאילו שהם בכלל מדברים על העולם הזה, על פעולות האדם בעולם הזה שכל אחד יכול לבצע, זה טעות גדולה מראה שישנה לאנושות, והיא נובעת עוד מחורבן בית הראשון, מכל שכן השני. כן? שלא הבינו את התורה, ולכן לא מבינים שתורת השם היא תמימה, היינו שאפשר לנגוע בה רק על ידי שאדם הוא מעלה את עצמו בהזדחכות גדולה, ואז יכול לראות מה כתוב בתורה ולהבין ולפרש אותה. אחרת מפרשים אותה בצורה גשמית, מצרפים אותה לעולמנו, ובזה אנחנו טועים בגדול בכל החיים שלנו. בבקשה.
עמוד 18, שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו. וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לאל. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. על דרך שאמרו זל, שהמזל שבעולם העליון המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו כנל. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה, מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון.
אבל ודאי ששוב, כל השפה הזאת, כל הקשר הזה בין שני עולמות, יכולים לגלות רק האנשים האלו שמעלים את עצמם לעולם העליון, ואז הם רואים איך ממנו, מכל בחינה ובחינה רוחנית, יורדים השורשים לעולם התחתון, לעולמנו, ואיך השורשים פועלים בענפים. כן? שעולם שלנו הוא עולם הענפים, עולם העליון, עולם השורשים. כן.
אתה חוזר ואומר שזה לא מדבר על העולם הזה, אבל בתחילת המאמר הוא אומר שכל המטרה של חומת הקבלה זה גילוי הבורא בעולם הזה.
נכון.
אז איך, מה אתה מתכוון שאתה אומר העולם הזה?
שבכל הרצונות של האדם אנחנו מדברים על רצונות. אין יותר במציאות חוץ מרצון. הבורא ברא רצון. ואז יוצא שבכל הרצונות, גם ברצון העליון וגם ברצון התחתון, ביותר, זאת אומרת, בכל דרגות האביות, צריך להתגלות בכוונה על מנת להשפיע אור העליון נוכחות הבורא. זהו? בסדר, בינתיים. אתה יכול לשאול מתי שאתה רוצה. אני רק אשמח משאלות, כמה שיותר עמוקות. כן.
על מה מקובלים מדברים ביניהם?
מקובלים מדברים בשפת הענפים, במילים דעולם הזה, בהתכוונות למה שקורה עם השורשים בעולם העליון. דוגמה, כל התלמוד בבלי, ירושלמי, משניות, כן, משנה, הכל כתוב בשפת הענפים. כי מדובר לא על העולם הזה, מדובר על העולם הרוחני, שהם ביטו את כל חוכמת הקבלה בצורה של שפת הענפים. ומי שנמצא רק בעולם הזה חושב שמדובר על העולם הזה. ומי שנמצא בעולם העליון, ברור לו שמדובר על העולם העליון. אלא, על מה עוד הם ידברו, החכמים? על מה ששור נגח את הפרה? על כל הדברים האלה, מה קורה עם גוף האדם? אלה כוונה על נשמת האדם ואיך לתקן אותה. ולכן יוצא ש... כל הפוסל בממו פוסל, מי שנמצא שם הוא קובע שזה כך מדובר. לכן בירידת הדורות חושבים שתורה מדברת על עולמנו אנו. ולפני זה שהיו בהשגת העולם הרוחני, היה ברור להם שעל מה עוד לדבר. כי תורה זה נקרא תורה הקדושה, קדוש זה נקרא השפעה, על מנת להשפיע. תכונת הבינה, כן? זה כלפינו, זה הקדושה. אז למה נקרא ספרים הקדושים? שמדברים רק על הרמה ששם כולו על מנת להשפיע. ולכן ברור לכולם ש... איך תורה יכולה לדבר? על מה? לתת לנו חוקים בעולם הזה, זה בכל זאת אנחנו לא יכולים לקיים אותם. אם אנחנו לא מתקנים את עצמם. ומה, זאת אומרת, כל מה שכתוב בתורה זה פשוט מנותק מהמציאות של העולם הזה, אם לא על ידי האדם שקושר את השני עולמות. כן.
עכשיו, הם כתבו כדי לדבר זה עם זה, מי שנמצא בהשגה.
וגם כן לעזור לאלה שרוצים להצטרף אליהם.
אוקיי, עכשיו, יש מקובלים שלא כתבו, שרק דיברו בעל פה.
זה ודאי. כן.
אז השאלה שלי, בשביל מה כאילו הם כתבו, אם הם יכולים גם להתקשר ביניהם גם בלי אמצעי?
אז על זה כותב בעל הסולם, ולכן כתבו מדור לדור ומאיש לאיש, על זה הוא מסביר לנו, כן? כדי שעל ידי זה יתרבה החוכמה, יתרבה יכולת להתגלות, לגילוי חוכמת הקבלה לכולם, ובזה הם מזרזים את הגמר התיקון.
אבל המקובלים בינם לבין עצמם לא זקוקים לספר כדי להתקשר ביניהם.
כן, למה? איך אתה מוסר את זה לדור, מדור לדור גם, כן?
זה מדור לדור, זה למי שעוד לא בהשגה.
ומי שנמצא בהשגה פחותה ממך, אתה צריך לעזור לו לעלות, והוא לא נמצא לידך.
מי שנמצא בהשגה פחותה, ואני שואל מי שכבר שניהם נמצאים בהשגה.
בכל זאת יש הבדל בהשגות תמיד. לא, ספרים צריכים. אמנם שאתה צודק שכאילו שאם נמצאים שני מקובלים, אז אין להם בעצם כל כך צורך בזה. הם יכולים כן, להתקשר ביניהם, וספר לא כל כך צריכים. לכן לא כל כך כתבו ספרים. אבל זה היה בדרגה של בית המקדש הראשון, שם כל זה. אבל בכל זאת, מה כותב בעל הסולם על זה? אתה מנותק מהשיעור. איפה כתוב שהם כתבו מקובלים, איש לראו מצאו שפה, גם כן כאן כתוב על זה, ומדור לדור איך למסור את החוכמה. טוב, נו, תמצאו אחר כך. עכשיו אנחנו קוראים, אז תקרא.
ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה, אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם, המצוינה להפליא. שיוכלו לישא וליתן זה עם זה, בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים להבריהם רק את הענף התחתון, המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב להושים הגשמיים. והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו כנ"ל. באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים, העליונים, הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום, קנו להם זכות ביטו שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים להושנו כאן בעולמנו המוחשי כמבואר.
אנחנו דיברנו על זה, כן? שמכל דבר שיש לנו בעולם העליון, כן? שזה שורשים, יש לנו ענפים בעולם התחתון. אז אנחנו מדברים על שור ופרה ושדה ועץ ובית, אדם, בהמה, ומתכוונים למה שקורה למעלה בשורשים, כן? שזה הבחנות רוחניות. שזה הבחנות רוחניות. אז כשאני שומע מה שהם מדברים, אני שומע שהם מדברים על מה שקורה, מתרחש בעולם הזה. ומה שהם בעצמם, כן, עושים, אז ברור להם שהם מבצעים מה ש... ועושים מה שקורה בעולם העליון. לא. לכן, אם אני קורא, נגיד, תלמוד בבלי, אז אני לומד אותו איכשהו בענפים, כי אני נמצא בעולם הזה, אין לי שום השגה רוחנית. והאדם שנמצא בהשגה רוחנית, הוא קורא אותו תלמוד בבלי, הוא מבין ומרגיש שמדובר על העולם הרוחני. זאת אומרת, הכל כלפי אדם המשיג. זה ברור? כן, ולד.
אז יוצא שכל תופעה וכל דבר בעולם הזה, כולל אדם, זה שאחרי כל אחד עומד הכוח. ויוצא ומפעיל אותו. ויוצא שאדם יושב ליד המחשב וכאילו משתתף במשחק שלא יוצא ממנו כלום. גם הוא נמצא במשחק, גם משחק, כאילו הכל כאילו מכור מראש.
תמשיך, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
מה שאני רוצה להגיד, איך אדם פורץ כאילו דרך כל מה שהוא רואה, את החפצים ואנשים ודברים, איך הוא פורץ לעולם כוחות?
הוא לא פורץ. אם אין לו נקודה שבלב שמושכת אותו מתוך מחשב לספרים הקדושים ולמורה ולקבוצה, אז אין לו לאן לפרוץ. זהו, רק על מדי נקודה שבלב, נקודה שבלב שהיא מתעוררת, רצון לרוחני, חלק אלוקה ממעל, זה מביא את האדם לקבוצה שהוא יכול לממש את עצמו.
אז כאילו בכל המשחק הזה שהוא רואה במחשב, יש...
מה יש? אין לו שם כלום, חוץ ממשחק, כמו לילדים. להרוג את הזמן. טוב, איציק.
יש השפעה מענף לשורש בחזרה?
מענף לשורש ישנה השפעה שנקרא מן. מן, בלבד. אין שום דבר חוץ מזה. השפעה ממטה למעלה נקראת מן. דיברנו על זה שממעלה יש לנו שורשים, כן? השורשים האלה זה רצונות ואורות. סך הכל. כן? והם מפעילים את הענפים בצורה ברורה שזה קורה אך ורק חד סטרי, כן? ככה. ואם אנחנו רוצים לסדר את עצמנו, רק מן אנחנו יכולים להוסיף. ולכן כל החוכמת הקבלה היא איך אנחנו מייצבים את המן. מי נוקווין. זה כל הלימוד. כן.
אבל מן זה רק מי שיש התגלה לו נקודה שבלב כבר.
נו, ודאי. אחרת איך אתה יכול להתקשר בחזרה לאלוקות? אין לכם קשר.
לשאר הבריאות אין השפעה ממטה.
ישנה לכל הבריאה, בכל בריאה בריאה, לכל אדם ואדם, לכל רצון ורצון ישנה נקודה שבלב, רק תלוי באיזה עומק היא נמצאת.
תודה.
כן. נו.
אם אני יושב בבית ורואה כל מיני זוועות שאנשים מתייחסים אחד לשני בצורה מזעזעת במדינה שלנו.
כן.
איך אני קושר את זה? אתה אומר זה ענף שיש לו איזשהו שורש בעולם העליון.
כן.
מה בדיוק השורש של הדבר הזה?
הנהגה העליונה שכך היא פועלת עלינו, שלפי הרצון שלנו, האור צריך להתגלות בתוך הרצון. זאת אומרת, כאן זה פלוס. כן, כאן זה פלוס. כאן זה מינוס. בין פלוס ומינוס צריך להיות איזה עבודה, רזיסטור. כן? וזה העבודה שלנו. העבודה הזאת אנחנו לא נותנים. לא נותנים. ואז יש לך קצר בין פלוס ומינוס וקוראים כל מיני זוועות. לא. אבל מלמעלה כל הזמן יורדים אורות בהתאם למה שלמטה רצון לקבל מתגלה, ואנחנו צריכים לעשות צמצום מסך ואור חוזר, היינו התנגדות, שלא התקשרו יחד אור ורצון, שרצון יתקשר על ידי מסך ואור חוזר, ואז יהיה קשר ביניהם הדדי יפה, שהאור ימלא את הרצון על ידי המסך וכוונה על מנת להשפיע. לכן אתה רואה זוועות, וזה גם כן מדובר לא על העולם, אם כבר אנחנו מדברים נכון, אלא העולם שלך שאתה רואה, ומישהו אחר רואה העולם אינסוף, ושהכל נמצא בכיוון התיקון, ואולי בכלל בגמר התיקון, כי כל הפוסל בממו פוסל. העולם זה מה שאתה רואה לעצמך.
אבל אנשים סובלים, עם זה אי אפשר להתווכח.
זה אתה רואה שהם סובלים.
גם אם תשאל אותם, יגידו לך סובלים.
כי הם נמצאים בתוך הרגש ושכל שלך. צריכים קצת ללמוד מה זה תפיסת המציאות. תן לי חבר, אני רואה שהוא...
בסרטוט, אז אמרת שורשים זה רצונות, מה זה ענפים?
ענפים גם כן רצונות, אבל הם נפעלים. ענפים נפעלים. אני יותר לא יכול להסביר. זה במסגרת השיעור הזה, זהו, רק תשובה קצרה וזהו. תן אחורה שם.
אם אנחנו מדברים על שורשים שהם כולם אותו דבר, אז מה ההבדל...
מה זה כולם אותו דבר? אני לא אמרתי.
לא, אני מתכוון, סליחה. מה ההבדל בין תלמוד עשר הספירות לתלמוד בבלי? הם מתארים את אותם פעילויות?
אותו דבר.
אז למה אנחנו לא יכולים ללמוד, לדוגמה, תלמוד עשר הספירות, צמצום ב', בעצם צמצום ב' גם מתואר בתורה, גם מתואר במשנה, גם מתואר בגמרא, נכון?
כן, ודאי.
אז למה אנחנו לא יכולים לראות את הפרספקטיבות של כל הדברים האלה? למה אנחנו
לא... אתה עדיין לא נמצא בזה בכלל.
לא, אני יודע שאני לא נמצא, אני שואל ללמוד, כמו שאנחנו
לומדים תלמוד עשר הספירות,
אני לא יודע איפה זה.
אני אגיד לך, אם זה יעזור לך, זה מדובר על, נגיד, חוקי כשרות, מפריס פרסה, בעלי גירה, זה עניין של צמצום בית. כן, בבקשה.
או לדוגמה, או לדוגמה פרשת השבוע מבחינה רוחנית, או כל הדברים האלה.
אתה תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תבלבל
אותך. לא, אני שואל, מה זה, האם זה לא תורם, לא יכול לתרום להרגשה?
זה לא תורם, זה תורם לבלבול. כי אתה עדיין לא נמצא, לא בזה ולא בזה. איך אפשר? מה זה יתרום לך? אנחנו צריכים לעזור לאנשים להשיג רוחניות. אחרי שהם משיגים רוחניות, הם כבר ידעו מה לעשות. זהו. אבל לתת להם 1,000 פירושים, זה לא יעזור. זה רק יבלבל. אנחנו צריכים לתת להם כמה שאפשר הסבר קצר בין עניו ושורש, ושמתוך ההסבר הקצר הזה, הם יוכלו מהר מאוד להשיג שורשים. כשהם נמצאים גם כן בשורשים, וענפים נמצאים לפניהם. בחמישה חושים בימיים שלי, כן, אי חושים גופניים. אני נמצא בעולם הזה. באי חושים רוחניים, כן, כחבזון, אני תופס את העולם העליון. ואז יש לי יחס ביניהם. זה מה שאני צריך. עכשיו, 1,000 פירושים, פרשת השבוע, כל מיני דברים, מה אתה, זה רק יבלבל אותך, כי אם אתה לא נמצא באותה רמה, ברמה הרוחנית, זה פשוט, תתאר לעצמך שברוחניות יש לך מיליארדי שורשים שענפים בעולם שלנו, הם גם כן נמצאים, אבל אתה לא מגלה אותם. אתה לא מגלה. כל מיני התופעות שאנחנו מתגלים מיום ליום על ידי מדע, על ידי כל מיני דברים בעולם חדשים. ברוחניות זה קיים, זה לא חדש. אלא בעולם שלנו זה מתגלה כלפינו. לפי הרצון לקבל שלנו הכללי שהוא גודל, אנחנו פתאום מגלים עוד תופעה, עוד תופעה, עוד תופעה. אם אתה תעלה לשורשים, כל התופעות מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, כבר אתה תראה. אנחנו ממשיכים.
וזהו כל אופיו של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פיה מגלים את השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב. ומבינים זה את זה בסיפוק גמור, כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך מסע ומתן במחקרי חוכמה. דהיינו בגדרים מדויקים שאי אפשר להיכשל בהם, מפני שכל ענף וענף הנה יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט, וממילא שמראה גם כן על שורשו שבעולם העליון עם הגדרתו זו המוחלטת. ותדע אשר שפת הענפים של תורת הקבלה הזו הוא יותר נוח להסביר מושגי החוכמה יותר מכל הלשונות שלנו הרגילים. כנודע מתורת הנומינליזם, אשר הלשונות נשתבשו הרבה בפיות ההמונים. כלומר, שמתוך ריבוי השימוש שמשתמשים עם המילות, הרי הן הולכות ומתרוקנות מתוכנם המדויק. ועל כן נעשו קושיים גדולים, למסור סברות מדויקות מאחד לחברו, על ידי המבטא והכתב כנודע. מה שאין כן, בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריהם, הערוכים ועומדים לעינינו, מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם, אף פעם לא יערע להשומעים ולהקוראים שיתעו בהבנת המילות המוצעות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי חוק ולא יעבור.
ויש שורש וענף בצורה ברורה, מוחלטת, שכל אחד קשור לשני, ואין שום חילוף ביניהם. אבל מצד השני, תראו עד כמה שישנה בעיה גדולה מזה שהתנתקו משורשים ומשחקים בענפים וחושבים שבזה הם יכולים להבין מה שכתוב בתורה. ולכן יוצא לנו מזה כל הבעיה עד היום הזה, והיציאה מקשר בין ענף ושורש זה נקרא יציאה לגלות. שמרגישים רק את העולם הזה. זה נקרא גלות.
כן.
פבריסיו מארגנטינה שואל לגבי הציור, איך אמן יכול לשנות שורשים עליונים שהם רוחניים ולכן לא משתנים?
לא לשנות, חס ושלום, מה יש לשנות?
אז הוא שואל אם ככה, מה עושה אמן בשורשים?
אמן זה לעשות קשר בין ענה ושורש, ולאט לאט מה שצריך לעשות הוא מעלה, 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 מעלה למעלה את השורש לענף. וזה מה שהוא עושה.
ענף לשורש.
מעלה, ענף לשורש. אמרתי שורש לנו, כן. ענף לשורש. זה מה שקורה. זה. וזה נקרא גמר התיקון. גמר התיקון שענפים מתעלים לשורשים. איפה שהוא כותב שאז העולם הזה מתעלה לעולם הבא. זה... כן.
מה זה אומר מעלה? למה אתה מתכוון מעלה?
מעלה באיכות. באיכות. כל הענפים הם מתעלים באיכותם לשורשים. בדבקות. כן.
שאפשר להגיד בעצם בצורה אחרת שמן זה יחס שהאדם קובע כלפי השורשים והענפים, ולהעלות אותם זה בעצם אומר לקרב את היחס שלו ולקבוע שאין עוד מלבדו טוב ומטיב. בכל...
כן, אפשר להגיד.
זאת אומרת, כל השיטה, כל מה שאנחנו רואים, מסך ואור חוזר וביטול וכו', זה שאדם יסדר את היחס שלו לכל המציאות שלו בצורה שהוא יגלה אותה בצורה הנקייה, כמו שהיא בשורשים.
כן. בסדר? יניב.
ואיך השורשים עוזרים להעלות את המן?
שורש כל הזמן פועל על הענף, כדי לעורר את הענף, כי נענע אותו. איפה שכתוב לנענע? שמכה אותו ואומר לו גדל, כן? ואז על ידי זה הענף מתעורר לחזור לשורשו. עכשיו קראנו, בסדר.
אז את אומרת שכל מכה שאדם מרגיש בחיים שלו זה רק כדי לעורר אותו לעלות מן?
בטוח שזה מהשורש. כן.
ויש איזה שהם אופנים מסוימים שהוא צריך, או שהוא לא מבין בזה? זאת אומרת, אדם שמקבל ייסורים מסוימים, הוא צריך מיד להבין, רגע, פה השורש מכה אותי ואומר לגדל?
ודאי. על כל דבר.
וגדל זה אומר להעלות מן.
כן.
לבקש להיות יותר משפיע.
לבקש כוחות. להתקרף לשורש.
העניין של השורשים, נגיד כיסא. יש לו שורש בעולם, יש לו שורש רוחני, כן?
כן.
עכשיו בעולם שלנו יש אין ספור כיסאות. יש לו שורש אחד? איך זה עובד?
כן.
אחד.
כן.
ולמה בעולם שלנו יש אין ספור כיסאות על שורש אחד רוחני?
כי גם ברוחניות יש לך כל כך הרבה וריאציות של אותו הכוח העליון. לכן יש לאדם בעולם הזה כל מיני מחשבות איך לבנות כיסאות שונים.
אז כמה שורשים או שורש אחד? לכיסא.
שורש אחד עם כל מיני הזדמנויות. יש לך פרה?
כן.
אבל תראה כמה שיש פרות, לא בכמות, אלא גם כן בצורות שונות, באיכויות. זאת אומרת, יש הבדלים. יש עיקר ויש כל מיני תוספות, ספירות הפרטיות.
עכשיו, השפה של הענפים, שהמקובלים מצאו, כשהם כותבים בספרים שלהם על השור נגח את הפרה, זה מנותק למקרה שקורה בענפים? זה לא צריך לקרות גם בענפים, או שהם כותבים, הם בעצם מתכוונים לשורשים, והם כותבים רק על השורשים, או שזה גם קשור איכשהו לענפים?
זה כבר עניין אחר, שיכול להיות שהם כותבים על הפעולות שעוד לא התגשמו בעולם שלנו, ועל פעולות שבעולם שלנו הם נראות פעולות
כאילו דמייניות, אבל זה מתוך חוסר השגה שלנו.
זאת אומרת, הם לא מחויבים לענפים. שפת הענפים לא מחויבת למציאות גשמית מוחשית לעינינו.
שמות לוקחים מהענפים, קוראים בזה שורשים, ומה שצריכים, אז מפרשים. בסדר? כן, גלעד.
אתמול בשש בערב אתה עשית לראשונה בהיסטוריה שידור לכל הגולשים בדף הפייסבוק שלך. זה היה שידור שדודי ורחלי שאלו אותך שאלות, וגם שאלו שאלות בריל טיים. אני לא זכיתי לראות את כולו כי בדיוק לימדתי, אבל בחלק שראיתי, ראיתי שהיו כמה אלפי גולשים שצפו בזה, וכמה מאות בכל רגע.
באמת?
כן. בשאלה, האם, קודם כל, איך אתה הרגשת את הקהל בשידור הזה, ואיך זה השפיע על השורשים? האם פעולה כזאת משפיעה משהו מהענף אל השורש?
האמת שכמעט ולא הרגשתי קהל, כי אני הייתי עסוק במשימה, כן? לספר להם קצת כשיחת פתיחה, כן? על חוכמת הקבלה, על המימוש עצמי של האדם, שבחוכמת הקבלה הוא כן יכול לממש את עצמו דווקא, מה שאין כן בשום צורה אחרת, כי בכל צורות האחרות שהוא נמצא בעולם הזה, הוא מממש את הפקודות מלמעלה. אבל על ידי חוכמת הקבלה, כמו שאנחנו עכשיו לומדים, הוא יכול לעלות מן דרישות ממטה למעלה, ועל ידי זה ממש לממש את עצמו. אז דיברנו רק על חלק קטן מכל הנושא הזה, אבל שיהיה ברור לבני אדם שמימוש הרציני, מימוש האמיתי, הוא רק על ידי חוכמת הקבלה, כי אדם בזה מכיר, כמו שכאן, ענה ושורש וכל מה שקורה לו ואיך הוא יכול להשפיע על גורלו. אני לא יודע מה להגיד. עוד לא קיבלתי התרשמות מהקהל, היו סך הכל שם כמה שאלות בודדות, אני מקווה שזה עוד יקרה. ואז, אבל בטוח אני שמי שיתמיד, אז הוא יוכל לגלות את השורשים ולהתקדם למימוש עצמי, שזה בעצם הנושא. כן.
השידור הזה היה אמנם בשידור ישיר, אבל בפייסבוק יש הרבה פעמים הרגלים שאתה יכול לראות את זה גם אחר כך. אתה לא חייב באותו רגע. אולי היית עסוק באותו רגע. עכשיו השאלה, כשאדם רואה את זה, צופה בזה, זה שיעור ממש למתחילים, אבל מצד שני, האם בזה אתה עושה איזושהי השפעה לפי מה שלמדנו עכשיו על השורשים?
לא, אני ודאי שעושה השפעה על השורשים, אפילו שאני מסביר את זה למתחילים, שאין להם קשר בין ענב ושורש, ושורש לענב. שורש לענב הוא נמצא, אבל אני מתכוון שלא על ידי מן, אלא מלמעלה למטה בצורה ההכרחית. ואני לא יודע, אני חושב שבכל זאת על ידי כל הלימודים, גם כן בלימוד הזה שהוא וירטואלי, שהוא רק מאנשים רחוקים בטווח רחוק וכן הלאה, אנחנו יכולים להסביר להם מה זה נקרא חוכמת הקבלה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בה כדי לתקן את הנשמות שלנו. כן, להגיע למימוש עצמי הנכון. אני מאוד מקווה שאם אנחנו נמשיך, היינו נשים התמידו, הם הראו שזה נמצא בזמננו במיוחד, ממש להשגת יד כל אחד. כן.
מה ההבדל, נאמר, אם היינו אוספים כמה מאות אנשים ביחד באולם והיית מעביר להם את השיעור, לבין שאתה מעביר את השיעור ככה לצופים שאתה לא מכיר ולא רואה אותם?
כמו שעכשיו, נגיד.
כמו שהיה אתמול בשש בעיר.
לא, כמו שעכשיו, נגיד, שאני מעביר שיעור
לא, פה זה לבד, פה לאנשים שאתה מכיר כבר. אבל נאמר שהיית יושב מול מתחילים שאתה לא מכיר לגמרי, לעומת וירטואלי.
יכול להיות שהם היו יותר מתפזרים לכל מיני כיוונים, ואז כי היו מעלים 20 ידיים ואני לא הייתי יכול לסרב, ואז הם היו לוקחים כל הנושא לכיוון אחר שונה, ומי יודע מה היה יוצא מהשיחה, יסך כל שעה. ולכן אני לא יודע לטובה זאת או לרעה, כי אנשים שנמצאים בסך הכל אחרי המסך, הם רוצים לשמוע את הנושא, ואני גם כן רוצה להעביר להם את הנושא, כי בסך הכל אחרי סדרת הנושאים האלה שאנחנו עוברים, הם יקבלו ידיעה כללית שלמה על משהו. מה שאם כן, אם אנחנו נתפזר לשאלות שלהם, או לכאן או לכאן, מאנשים שישבו לפניי וכל הזמן התחילו לעלות ליד, כמו שיש כאן כאלו, כן? אז אני חושב שזה השפיע לרעה. לכן, שאלה, איך לעשות זה? אבל אני לא מתנגד לתת שיעור אפילו ממקום הזה. שיבואו, בבקשה, תאספו כל אלו, הפייסבוקים האלו, שיבואו. אני לא מתנגד. כן.
המשימה היומית לכלי העולמי.
כן.
איך מחזיקים את הבורא במשך כל היום? אני חוזר. איך מחזיקים את הבורא במשך כל היום?
הייתי מוסיף בלב. מה זה מחזיקים? תופסים אותו ומחזיקים שלא יברח. איך מחזיקים אותו בלב? בכל המחשבות והרצונות שלנו, שהוא הראשון והוא האחרון, ואנחנו הכל פועלים מצדו ובשבילו במשך כל היום. כן, זו משימה מאוד יפה. תודה. תודה גם כן לקבוצות שהשתתפו. זה חיפה, ניורנברג, מוסקבה, ועוד שם אזרבייג'אן כן היה צריך להיות, אבל לא שמענו מהם. נו, פעם הבאה. כן? מי מחר? מחר טורונטו, אבל בשעה 4. לפי שעון שלהם הם לא מסוגלים להיות יותר מוקדם. טוב, נהיה עד מחר. כן. ו?
בזאת נסיים. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב. יחד באקדמיה, מסלול מיוחד לתואר ראשון. בואו לגלות איך בכוחות משותפים אפשר לעשות תואר ראשון. יום שישי, 19 במאי, בין השעות 10:45 ל-12:30, מרכז תנועת הערבות, רחוב נבטים 12, פתח תקווה. ועכשיו נשיר.
מה זה פולי פולי? רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו, מקום של חום, ביטחון, מאיר לעולמנו. מעל תנועה, מעל מקום, מעל כל הזמנים, מקום שבו כבר לא צריך מילים. בוא ניצח לחבר את המחשבות במחשבה.